זבחים דף נ"ב, מתחילים בעזרת השם שתי שורות מלמעלה. שמעת מה קרה? המלך חטא. הוא הלך והביא קורבן לבית המקדש. או-הו, זכינו. אשרי הדור. פסוק אומר, אשר נשיא יחטא. חז"ל דורשים, אשרי הדור שהנשיא חטא ומביא קורבן. מה הזכות הגדולה? אם הנשיא שהוא חטא מביא קורבן, כל שכן אנשים פשוטים אם הם חוטאים, ודאי שמביאים קורבן ומתכפרים. נו, אז אם יש כפרה לעם ישראל, וכי אין זכות לדור בצורה הזאת? אז כשהמלך חוטא הוא מביא קורבן מיוחד, מביא שעיר של נשיא, ושעיר של מלך. בקורבן שהוא מביא, הפסוק אומר, ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו, ונתן על קרנות מזבח העולה, בסדר? צריך לשים, לתת מתנות על המזבח, מזבח החיצון, מזבח העולה. בסדר גמור. ממשיך הפסוק ואומר, מה עושים ממה שנשאר שיירי אדם? ואת דמו ישפוך אל יסוד המזבח. איזה מזבח מדובר פה? מזבח שדיברנו עליו קודם. מזבח החיצון. מוסיף הפסוק את המילה ואומר, העולה, מסוד מזבח העולה. נו, אז מה החידוש? מה חסר את המילה העולה? הרי גם בלי זה אנחנו מבינים שמדובר על המזבח החיצון, כי הרי כל הנתינות עד עכשיו היו על המזבח החיצון. אז חז"ל בברייתא דורשים. מכאן אנחנו לומדים שכל ההזעות של שערי אדם, כל פעם ששופכים את שערי אדם של הקורבנות, איפה שופכים אותם? על היסוד של המזבח החיצון. בסדר גמור. זה אנחנו לומדים מהמילה העולה. שואלת הברייתא את עצמה, למה אתה לומד שכל השיריים נשפכים על המזבח החיצון? אולי נלמד מכאן שקורבן עולה, כשנותנים את הדם על המזבח בשביל לחפר על הקורבן, את הנתינות הראשונות, צריכים לשים לב לא לתת את הנתינות במקום שהוא לא כנגד היסוד. כי הרי המזבח למטה היה כזה מדרגה, יסוד. אבל לא מסביב כל המזבח היה את המדרגה הזאת. היה קרן אחת, זווית אחת שלא היה את היסוד. לא היה את המדרגה הזאת, זה היה הקרן המזרחית דרומית של המזבח. על זה אולי התורה אומרת, אל תזרוק את הדם על הקרן הזאת, אלא רק על יסוד המזבח העולה, איפה שיש יסוד. אולי זה מה שהתורה באה ללמד, וזה הציטוט פה של הברייתא שהגמרא מביאה. או אינו אלא, יש גרסה שגורסת, למזבח של עולה, למזבחה של עולה, יהיה יסוד. אולי נלמד שהמזבח העולה, מזבח של עולה, כוונה לקורבן עולה, כשמקריבים אותו על המזבח, צריך לתת את הנתינות הראשונות במקום שיש בו יסוד ולא בקרן מזרחית דרומית. שואלת הגמרא, מה בכלל עלה בדעתך שככה ההסבר של הפסוק? מי כתיב אל יסוד העולה? מישהו דיבר פה על קורבן עולה, מדברים פה על המזבח. זה צריך להיות דבר כללי, כתוב פה מזבח העולה. אז זה צריך להיות דבר שקשור לכל מה שעולה על המזבח, כל הקורבנות. אז אם אתה בא ואומר שבאים לרבות כאן, שכל הקורבנות ששופכים את שערי הדם שלהם על המזבח, צריך לשפוך את זה על המזבח החיצון כנגד היסוד, על היסוד. אז מובן למה כתוב מזבח, כי זה דבר כללי, כל מה שעולה על המזבח. אבל אם זה מדובר פה רק על קורבן עולה, על המתנות שלו שצריכים לשים כנגד מקום שיש יסוד, אז תכתוב פה רק עולה, מה אתה כותב מזבח? אל יסוד מזבח העולה כתיב, אומרת הגמרא, בסדר, באמת כתוב פה מזבח, כי למה? באמת יכול להיות שמדובר פה שהתורה באה ללמד אותנו איפה נותנים את הנתינות של קורבן עולה. אז למה כתוב פה מזבח? כי היא הכתיב העולה. היא אב הכתיב אל יסוד העולה. אב האמינה, אז זקיפה די יסוד, יש פה גרסה. על הדופן של היסוד, הייתי חושב שצריך פשוט מאוד לזרוק, לתת את הנתינות של אדם על ממש על החלק שעולה. הרי היסוד היה מדרגה. עכשיו כל מדרגה יש את החלק שהיא עולה, ואז היא נכנסת פנימה. ואז זה יוצר מדרגה, זה הולך מלמטה ללמעלה, ואז זה נכנס פנימה. אז הייתי חושב שזה בחלק העומד, אולי על היסוד בחלק העומד שלו, שם צריך לתת את הנתינות של אדם. לכן כתוב על מזבח העולה, שכדי ללמד אותך שצריך להיות כמו במזבח, בחלק העליון. שם צריך, כנגד זה, צריך לתת את הנתינות של הקורבן עולה. זאת אומרת, אתה נותן את הנתינות על הדופן, כדי שהם ישפכו, על החלק העליון של היסוד. אז לכן כתוב מזבח, אבל באמת מדברים פה כן על הנתינות של הקורבן עולה. אשתא דכתיב אל יסוד מזבח העולה, הגגות זה יסוד, לכן צריך לכתוב אל יסוד מזבח העולה כדי להגיד שזה על הגג ולא על הדופן. על הגג של היסוד ולא על הדופן של היסוד, שם צריך לתת את הנתינות של אדם. אז עדיין, היה לנו אפשרות ללמוד מכאן שהפסוק מלמד אותנו שהנתינה של אדם, של קורבן עולה, צריך להיות במקום שיש כנגדו יסוד. אומרת הגמרא, לא, למה באמת הסיבה שאנחנו לא לומדים מהפסוק הזה על הנתינה הראשונית שבאה לכפר של קורבן עולה? אז הגמרא מביאה פה את דברי רבי ישמעאל. אמר רבי ישמעאל, גג יסוד, למה לקרא? קל וחומר הוא. להגיד שהפסוק פה בא להגיד שצריך לתת את הדם על הקיר של המזבח כדי שהוא ישפך אחר כך על הגג של היסוד, זה מה שצריך לכתוב על יסוד מזבח העולה? מה צריך לכתוב את זה? אפשר למועד, זה דרך קל וחומר. מה קל וחומר? ומה שהרי חטאת שאינה מכפרת. הרי מה שנשאר אחרי נתינות הדם של קורבן חטאת, מה עושים עם זה? שופכים את זה על יסוד המזבח. איפה? על הגג של היסוד. למרות שהשיריים לא באים לכפר, כי גם בלי שישפכו את השיריים על היסוד, הקורבן הזה כיפר. בכל זאת אנחנו אומרים שצריך לשפוך את השיריים על הגג של היסוד ולא על הדופן. אז אם כן, עולה שמכפרת, אינו דין שטעונה גג יסוד? ודאי שקורבן עולה שבא לכפר, ודאי שצריך לזרוק את הדם על הדופן של המזבח כדי שהוא ישפך על היסוד. אבל אם אתה תזרוק אותו במקום שהוא לא כנגד היסוד, הוא ישפך על הרצפה, הוא לא ישפך על היסוד. אז אם כן, מקל וחומר אפשר ללמוד שכשכתוב על יסוד העולה, אני ישר אבין שזה הכוונה על הגג של היסוד ולא על הדופן של היסוד. אז מה חסר לכתוב המזבח אם זה בא ללמד על קורבן עולה, על הנתינות של קורבן עולה? זה דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא גם אומר משהו דומה, הוא רק מוסיף את המילים, הוא רק מוסיף את המילים והם באים לכפר, כמו שתכף נראה. אמר רבי עקיבא, ומה שירי חטאת, שאין מכפרים ואין באים לכפר, בכל זאת טעונה גג יסוד. צריך לשפוך אותם על הגג של היסוד, למרות שזה לא חלק מהעקב של הקורבן כמו שביארנו. אז אם כן, תחילת עולה, הנתינות הראשונות של קורבן עולה, שמכפרת ובאה לכפר, אינו דין שטעונה גג יסוד, וכי אנחנו לא לומדים את זה מקל וחומר, שהנתינות הראשונות של העולה שבאות לכפר, וכי זה לא כל שכן שהם צריכים לנתן על על הקיר של המזבח כנגד היסוד, כדי שהם ישפכו כנגד הגג של היסוד, ודאי שכן. אם כן, ממשיך רבי עקיבא, אם כן, מה תלמוד לומר אל יסוד מזבח העולה? למה זה בא לרבות אל יסוד מזבח העולה? זה לא בא להגיד, זה לא בא להגיד שאת הנתינות הראשונות של קורבן עולה צריך לתת במקום שכנגדו יש יסוד. כי זה פשוט שצריך לתת את זה בכזה מקום. כי הרי מה השיריים של קורבן חטאת צריך לתת כנגד היסוד. כל שכן התחילת הנתינות של קורבן עולה צריך לתת כנגד היסוד. אלא זה בא לרבות לכל שערי אדם ששופכים אותם על המזבח החיצון כנגד היסוד. אלא מה זה בא לרבות? יסוד מזבח העולה, תן יסוד למזבח של עולה, שכל השערי הקורבנות שופכים אותם במזבח החיצון. מהי ביניו? הרי למעשה ההבדל בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל זה האם אנחנו לומדים קל וחומר מקורבן חטאת, כיוון שקורבן חטאת מכפר, כיוון ששערי החטאת לא מכפרים, שזה דברי רבי ישמעאל, רבי עקיבא מוסיף ששערי החטאת לא מכפרים וגם לא באים לכפר. אז כל שכן, קורבן עולה, שהעיקר הנתינות הראשונות שלה שבאים לכפר, ודאי שהם צריכים להיות באותו צורה. אז כמו שלגבי שערי חטאת הם צריכים להיות על היסוד המזבח, כל שכן עיקר נתינות של דם עולה, ודאי שהם צריכים להיות על מקום כזה שהם ישפכו אחר כך על יסוד המזבח. זה היה קל וחומר. עכשיו נשאל את השאלה, מה ההבדל אם אנחנו לומדים שבקורבן חטאת שערי אדם לא מכפרים, או שמוסיפים גם ששערי אדם לא מכפרים ולא באים לכפר? מה זה בא להוסיף? מה דברי רבי עקיבא חלוקים על דברי רבי ישמעאל? מהי ביניים? אומרת הגמרא, אמר רב עדה בר אהבה, שיריים מעכבים מיקה ביניו. האם בקורבן חטאת מעכב לשפוך את השיריים על היסוד של המזבח או לא? זה ההבדל ביניהם. מר סבר מעכבי, לפי דעת רבי ישמעאל זה מעכב, ומר סבר לפי דעת רבי עקיבא לא מעכבי, זה לא מעכב, לכן אומר אין באים לכפר. רש"י מסביר, הרי מצד אחד כתוב אפילו לפי דעת רבי ישמעאל שמחפרים, רק הוא לא מוסיף ואין באים לכפר. אז מה פירוש שמחפרים ומעכבים? אם שפיכת הדם על היסוד מחפרת, אז מה שייך להגיד שזה מעכב? אם גם בלי, עוד פעם, אם אני לא שופך את השיריים על היסוד, בכל זאת מה אתה אומר? אין מחפרים, זה לא חלק מהכפרה. אז אם כן, למה אתה אומר שזה מעכב? איך יכול להיות שמצד אחד זה לא מחפר, מצד שני זה מעכב? מסביר רש"י, רבי ישמעאל סבר, כפרה הוא דלא מחפרי, אבל עיכובי מעכבי. אמנם זה לא מחפר, אבל זה מעכב. המפרשים מסבירים שזה מעכב, שאם לא שפכו את השיריים, אז אם כן הזריקה לא הייתה כמו שצריך. זאת אומרת, בשביל שהזריקה של עיקר הדמים שזרקו בהתחלה תהיה זריקה כשרה, חייבים לשפוך את השיריים על יסוד המזבח. אמנם כפרה זה מחפר כבר הקורבן, גם אם לא שפרו את השיריים, אבל הזריקה לא תהיה כשרה, ולכן צריך לשפוך את השיריים על היסוד, אחרת הזריקה לא הייתה כשרה, לפי דעת רבי ישמעאל. קצת דק ההסבר הזה, אבל ככה המפרשים מסבירים, לדברי רש"י. רבי עקיבא זה יותר מתקבל על הדעת, רבי עקיבא דמוסיף ואין בהם לכפרה, מה הוא בא להוסיף כאן? הוא בא ללמד אותנו שהמתן דמים של המתנות לא תלוי בכלל בשיריים. זאת אומרת, בין אם תשפוך את השיריים של קורבן חטאת על היסוד, בין אם לא תשפוך, הנתינות שנתת של קורבן חטאת על המזבח, בכל מקרה כבר כיפרו, והשיריים לא מעכבות בכלל. זה ההבדל בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא. רב פאפה אמר, הבדל אחר ביניהם, דכולי עלמא שיריים אין מעכבים. זה כולם מודים ששפיכת השיריים על היסוד בקורבן חטאת ודאי לא מעכבת. מה בכל זאת המחלוקת בין רבי ישמעאל לבין רבי עקיבא? מחלוקת ביניהם, ואחה במיצוי חטאת העוף מעכב כמפלגי. לגבי בהמה אין ביניהם מחלוקת ששפיכת השיריים לא מעכבת. אבל לגבי עוף, גם שם יש זריקת הדם של העוף. כשמולקים עוף על המזבח, חטאת העוף. אז כשמולקים אותה, הדם שנשפך ישר נותנים לו להישפך על המזבח, זה כנגד זריקת הדם. אחרי שנשפך עיקר הדם מהעוף, אז קצת לוחצים את העוף על המזבח כדי למצות את הדם שיש שם בפנים, זה כנגד שפיכת שיריים. על זה יש מחלוקת אם זה מעכב או שזה לא מעכב. מר סבר לפי דעת רבי ישמעאל מעכב, ומר סבר לפי דעת רבי עקיבא לא מעכב, מיצוי הדם לא מעכב. טוב, אז כאן צריך לזכור שלפי דעת רבי ישמעאל, אמנם שפיכת שיריים לא מעכבת, אבל מיצוי הדם כן מעכבת בקורבן חטאת עולה. חטאת העוף. בקורבן חטאת העוף מיצוי הדם מעכב. טוב מאוד. תניא קבתי דרב פאפא. הברייתא שעכשיו הגמרא תביא, למעשה מחזקת את דברי רב פאפא שבבהמה, שיריים לא מעכבת. אם שחטו בהמה לקורבן, זרקו את הדם כמו שצריך ואת השיריים לא שפכו על היסוד, זה לא מעכב בבהמה. מה ראיה? עכשיו הגמרא מביאה ברייתא. אומרת הברייתא, שהיא למעשה ראיה לדברי רב פאפא, אומרת הברייתא ככה, כתוב לגבי קורבן, כתוב לגבי קורבן פר של כהן גדול. הפסוק אומר, ואת כל הפר ישפוך, ואת כל הדם ישפוך. זה לכאורה מספיק. למה כתוב, ואת כל דם הפר ישפוך? עוד פעם, כתוב שם הפסוק, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד המזבח. נשאלת השאלה, מה תלמוד לומר הפר? מספיק שיהיה כתוב, ואת כל דמה ישפוך. מה המילה הפר מרבה? לימד על פער יום הכיפורים שטעון מתן דמים ליסוד, דברי רבי. זאת אומרת, הוא סובר שגם הקורבן של יום הכיפורים, הפער של, שמקריבים ביום הכיפורים אחרי שמסיימים את כל זריקות, את כל ההזעות של הדם, מה שנשאר צריך לשפוך על היסוד של המזבח החיצון. אומרת הגמרא, מה, זה צריך לימוד מיוחד להגיד שירי הדם של פער יום הכיפורים נשפכים על היסוד של מזבח החיצון? אומרת הגמרא, אמר רבי ישמעאל, לא צריך פסוק בשביל זה, הרי קל וחומר, ומה אם מי שאין נכנס דמו לפנים חובה טעון יסוד? מה פער כהן גדול? חייבים להביא פער כהן גדול? פער כהן משיח? ודאי שלא, היה עדיף שלא יביאו. זה רק מגיע מתי שכהן גדול חטא, הוא צריך להביא את הפער הזה. אז אם כן, זה לא חובה. ובכל זאת, מה הקורבן הזה שהוא לא חובה? בכל זאת אומרת התורה שהוא טעון יסוד, שירי אדם שופכים על היסוד של המזבח החיצון. אז מי שנכנס דמו לפנים חובה, שזה פער יום הכיפורים שחייבים להקריב את הקורבן הזה כל שנה ביום הכיפורים. אז לא כל שכן שהדם שלו צריך להישפך על היסוד המזבח, קל וחומר עם פער של כהן גדול, שזה לא חובה. ואדם נשפך על יסוד המזבח החיצון, כל שכן פער שזה כן חובה של יום הכיפורים, פער של יום הכיפורים שזה כן חובה, כל שכן שהאדם שלו צריך להישפך השיריים על היסוד של המזבח החיצון. אם כן יוצא שהמילה הפער מיותרת. אמר רבי עקיבא, למעשה הוא גם כן לומד קל וחומר דומה, אבל שונה. ומה מי שאין דמו נכנס לפני ולפנים, בין לחובה, בין למצווה, טעון יסוד? מה פר כהן גדול, שחטא והוא מביא פר, אז אמנם מזים מהדם שלו בתוך ההיכל, אבל לא מכניסים את הדם בתוך קודש הקודשים. בכל זאת, שירי הדם, איפה הם נשפחים? על היסוד של מזבח החיצון. אז אם כן, כל שכן, מי שנכנס דמו חובה לפני ולפנים, פר כהן גדול, פר יום הכיפורים, פר של יום הכיפורים, שחייבים להכניס את הדם לתוך קודש הקודשים, אז אינו דין שטעון יסוד, ודאי שצריך לשפוך את השיריים על היסוד של המזבח החיצון. וכאן ממשיך רבי ישמעאל, יכול יעקבנו, אם לומדים את זה מקל וחומר, ששערי הדם של פר כהן, של פר יום הכיפורים נשפך על המזבח החיצון, וכתוב גם כן המילה הפר שהיא באה לרבות, ששערי הדם של יום הכיפורים נשפך על מזבח החיצון, אז יכול יעקבנו, כי הכתוב אומר, למעשה יש פה גם קל וחומר וגם פסוק, אז זה כאילו שזה כתוב פעמיים, וכשדבר בקודשים, דבר כתוב פעם נוספת, זה אומר שזה מעכב. יכול יעקבנו שחייבים לשפוך את השיריים על היסוד של המזבח החיצון בפער יום הכיפורים? תלמוד לומר, וחילה מחפר את הקודש. אחרי שדיברו על המתנות העיקריות שנותנים מאדם, של פער יום הכיפורים כתוב זהו, וחילה מחפר את הקודש. שלמו כל הכפרות כולן, דברי רבי ישמעאל. אם כן, מה רואים מכאן? רואים מכאן ששירי הדם לא מעכבות בבהמה. יש לנו ראיה, אם כן, לדברי רב פאפה. זה הראיה מהברייתא לרב פאפה. לפני שאנחנו ממשיכים. מכיוון שכאן אנחנו למעשה רואים שכולם מודים, ששערי אדם לא מעכב, אמרנו, יכול, יעקבו, תלמוד לומר, וחילה מחפר את הקודש, הם לא מעכבים שערי אדם של הפער של יום הכיפורים. בכלל, שיריים לא מעכבות. ממשיכה הברייתא, קל וחומר לפער כהן משיח, מעתה, עכשיו אפשר ללמוד קל וחומר לפער של הכהן גדול, שהוא מביא כשהוא חוטא, שהשיריים שלו לא מעכבות. אפשר ללמוד מקל וחומר עוד פעם, שאת השיריים שלו שופכים על היסוד של המזבח החיצון. ממי נלמד הקל וחומר? מסעיר של נשיא, ומשאר הקורבנות החיצוניות ששופכים את השיריים שלהם על היסוד של המזבח החיצון. איך ילך הקל וחומר? ומה מי שאין נכנס דמו לפנים? מה אלה שלא מכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל? שזה כל הקורבנות חטאת חיצוניות, כמו כל הקורבנות החטאת הרגילות שמזים מהדם שלהם על המזבח החיצון. בכל זאת, טעון יסוד, כי אפילו שלא מכניסים את הדם שלהם לא חובה ולא מצווה. לא מכניסים פשוט את הדם שלהם למזבח החיצון, נקודה. לא מכניסים את הדם שלהם לתוך ההיכל, נקודה. ובכל זאת, הם טעונים שפיכה על השיריים של המזבח החיצון. טעון יסוד על, על היסוד של המזבח החיצון. אז מי שנכנס דמו לפנים, דהיינו הפר של הכהן גדול, כשהוא חטא, שהוא מביא את הפר שמזים מהדם שלו בתוך ההיכל, אז אם כן, וזה בין לחובה, בין למצווה. הרי חייבים לעזות מהדם של הפר כהן גדול בתוך ההיכל. אינו דין שיתאון, שטעון יסוד, וכי לא, לומדים מכאן קל וחומר, שוודאי שצריך לשפוך את הדם של הפר של הכהן גדול על היסוד של המזבח החיצון, את השיריים, שירי הדם על היסוד של המזבח החיצון, ודאי שצריך. אז אם כן, למה צריך פשוט זה פסוק מיוחד? זה שאפשר ללמוד את זה מקל וחומר. וגם יש פסוק מיוחד, זה הופך להיות כאילו זה כתוב פעם נוספת, ואז אולי נגיד שזה מעכב. יכול יעכבנו? אולי נגיד שאם לא שפכו את השיריים של הדם, של הקורבן של הכהן גדול, וכי נאמר שהקורבן יהיה פסול, תלמוד לומר, ואת כל דם הפר ישפוך, לא כתוב כמו שכתוב שם לפני כן, עם וב, ולקח, והיזה, ונתן, כתוב ישפוך, לא כתוב ישפך. למה שינו את הלשון? כתבו י' במקום וב. נתקוע כתוב, ועשהו שירא מצווה. הפסוק עקר אותו מהסדר של הפסוקים, שהכל כתוב עם וב, ונתנו וכולי, פה כתוב ישפוך עם י', כדי לנתק אותו משאר העבודות, כדי להגיד, שאר העבודות מעכבות, אבל הוא, השפיכת שיריים על היסוד, לא מעכב. עשהו שירא מצווה, לומר לך שיריים אין מעכבים. אז אם כן, הפסוק בא ללמד אותנו ששיירי הדם של הפר כהן גדול לא מעכב. אם לא שפכו את זה, הקורבן בכל זאת יהיה קשר. שואלת הגמרא, קודם הדגשנו שלפי דעת רבי ישמעאל יוצא שמיצוי שלוחצים את העוף על המזבח בשביל למצות את הדם, לפי דעת רבי ישמעאל זה מעכב. שואלת הגמרא, וסבר רבי ישמעאל מיצוי חטאת העוף מעכב? ועתנה דבר רבי ישמעאל, הפסוק אומר, והנשאר בדם יימצא. לומדים מזה דווקא, והנשאר, אם נשאר בדם של חטאת העוף, אז ממצאים אותו למזבח, אבל אם לא נשאר, והנשאר יימצא, ושאינו נשאר, לא יימצא. רואים שלפי דעת רבי ישמעאל, אם לא מיצו את הדם של חטאת העוף, אז הקורבן בכל אופן יהיה כשר, אז זה סותר. זאת אומרת, הגמרא, אתה צודק, באמת יש שתי דעות מה סובר רבי ישמעאל. תרי תנאי ואליבא דרבי ישמעאל, דעה אחת סוברת שמיצוי דם חטאת מעכבת, ודעה שנייה סוברת שמיצוי דם חטאת לא מעכבת. למדנו שבקורבן, אם נתנו את כל המתנות של הקורבן כמו שצריך, רק את השיריים, שירי הדם, מה שנשאר, לא שפכו על היסוד, אז בדיעבד הקורבן כשר. אומרת הגמרא, יש דעה שחולקת על זה, יש דעה שסוברת שהשיריים כן מעכבות. אמר רמי בר חמה, היי תנא, התנא הבא שתכף נלמד, סבר, שיריים מעכבי, השיריים שנשארו אחרי נתינות הדם, אם לא שפכו אותם על היסוד של המזבח, הקורבן פסול וזה מעכב. מדובר פה על קורבנות חטאות שזורקים את הדם שלהם בתוך ההיכל, חטאות פנימיות. אז אם הוא לא שפך את השיריים על היסוד של המזבח החיצון, אחר כך הקורבן יהיה פסול וזה מעכב. אומרת הגמרא, איפה המקור לזה? דתניא, יש ברייתא על הפסוק שנאמר בקורבן חטאת רגילה, קורבן חטאת חיצונה. הפסוק אומר, הכהן המחטא אותה יאכלנה. הכהן זה שמחטא את הקורבן, זה שזורק את הדם של הקורבן, הוא יכול לאכול אחר כך את הבשר של החטאת. עכשיו, כתוב פה המילה אותה. הרי מדברים פה על קורבן חטאת. מה זה בא לומר המילה הזאת? אומרת הגמרא, אותה שניתן דמה למעלה, ולא אותה שניתן דמה למטה. הרי קורבן חטאת נותנים את הדם של המתנות בקרנות של המזבח. לא בחלק התחתון של המזבח. אז אם כן, זה בא ללמד אותך. אם הכהן הלך ונתן את המתנות של הקורבן חטאת בחלק העליון של המזבח על הקרנות, אז באמת הוא יכול לאכול את הבשר של הקורבן. אבל אם הוא נתן את הדם על החלק התחתון של המזבח, לא כמו שצריך, הוא לא יכול לאכול את הבשר של הקורבן. שואלת הגמרא, וכי מאין באת? למה שתחשוב שכן? הוא הרי לא נתן את הדם כמו שצריך. אז ודאי שהוא לא יכול לאכול את הקורבן. אומרת הגמרא, זה לא כזה בטוח. מכלל שנאמר ודם זבחיך ישפך על המזבח וגומר, אז בזה שכתוב לשון ישפך, משמע שפיכה אחת, אתה יודע מה למדנו מזה? למדנו שלניתנים במתן ארבע, שאם נתנם במתנה אחת, כיפר. ידעת מזה למרות שבקורבן חטאת צריך לתת ארבע נתינות על כל ארבע הצדדים של המזבח, אם הוא נתן רק נתינה אחת בדיעבד הקורבן כשר, אז אולי גם אם במקום לתת את הנתינה למעלה הוא נתן את הנתינות למטה, גם כן בדיעבד זה יהיה כשר. כמה שמלן שבאמת זה כן מעכב, לתת את הנתינות למעלה ולא למטה. יכול אף הנתנים למעלה שנתנם למטה כיפר, כמה שמלן שלא. שואלת הגמרא, ודין הוא, ברור שזה לא דומה. ברור שאם הוא נתן את המתנות למעלה, המתנות שלמעלה הוא נתן אותן למטה, ודאי שהוא לא יכול לאכול את הקורבן חטאת. גם בלי המילה אותה, איך על ידי קל וחומר. ודין הוא, איך על נלמד את הקל וחומר. נאמרו דמים למעלה. יש חלק מהדם של הקורבנות, צריך לעזות בחלק העליון של המזבח. וחלק מהם צריך לעזות בחלק התחתון של המזבח. ונאמרו דמים למטה. איפה זה בדיוק ההבדל בין למעלה לבין למטה? אז בקורבן חטאת יש דעה שסוברת שלמעלה הכוונה בקרן, אבל יש עוד קורבן שמזים למעלה, אני חושב שזה עולת העוף, אז שם זה לא דווקא על הקרן. מה ההבדל בין למעלה לבין למטה? היה על המזבח סוג חגורה כזאת, אדומה, קראו לזה סקרה, חוט הסקרה, חוט אדומה. מה שמתחת לחוט הסקרה זה החלק שלמטה, ומה שמעל זה החלק שלמעלה. אז נאמרו קורבנות שזריקת הדם שלהם זה מעל חוט הסקרה, ונאמרו קורבנות שזריקת הדם שלהם זה למטה מחוט הסקרה, ונאמרו דמים למטה. מה דמים האמורים למטה שנתנן למעלה לא חיפר? כמו שאם כהן לקח קורבן שצריך לעזות מדמו למטה, והוא עזה את דמו למעלה, לא חיפר. כמו שכתוב לגבי קורבן העוף, הפסוק שם אומר, חטאת היא, שלומדים מזה שדווקא אם נתנו את הדם למטה, רק אז זה מחפר. אם נתנו את הדם למעלה, זה לא מחפר. אז אם ככה אותו דבר גם. אף דמים האמורים למעלן, אם נתנן למטה, לא חיפר. אז אם כן, מקל וחומר, אני יכול ללמוד שאם נתנו את הדמים של קורבן חטאת במקום למעלה למטה, זה לא מחפר, והכהן לא יכול לאכול את הבשר של הקורבן. לכן, צריך את המילה אותה, לומר שאם הוא נתן את הדם, קורבנות שצריך לתת למטה, הוא נתן... אז אם כן, עוד פעם, אז קשה, למה צריך את הפסוק אותה? הרי גם בלי זה אנחנו מבינים שאם לא נתנו את הדם במקום הנכון, אז אי אפשר לאכול את הבשר של הקורבן, דרך קל וחומר, ואם ככה מילה אותה מיותרת. אומרת הגמרא, לא. אם אמרת בתחתונים שניתנים בנתינה למעלה, אמנם זה נכון שאם היו צריכים לזרוק את הדם למטה בתחתונים, ובסוף נתנו את הדם למעלה, זה באמת מעכב, זה עדיין לא אומר שגם הדם של חטאת שצריך לתת למעלה, אם נתנו את זה למטה, זה גם כן מעכב. למה? מה ההבדל באמת? אני אומר, למה? אם אמרת בתחתונים שניתנים בנתינה למעלה, אתה יודע למה באמת זה לא יהיה קשר? שאין סופן למעלן. אין לקורבנות שהדם שלהם נזרק למטה, אין לדם שלהם שום קשר למעלה. אף פעם לא זורקים את הדם שלהם למעלה. לעומת זאת, אותם קורבנות שמזים מהדם שלהם בחלק העליון של המזבח, יש להם קשר לחלק התחתון של המזבח, כי הרי את שערי הדם בכל מקרה ישפכו למטה. תאמר בנתנים למעלה, תאמר בעליונים שנתנן למטה, שיש מהן קרב למטה, מה? השיריים הרי קרבים למטה. אז אולי נאמר שאומנם שאותם קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם בחלק התחתון של המזבח, אם זרק אותם בחלק העליון של המזבח זה יהיה פסול. למה? כי מה הקשר שלך למעלה? אבל לעומת זאת, אותם דמים שצריך לזרוק אותם למעלה, אם זרק אותם למטה, זה יהיה קשר. מה הקשר שלי למטה? הקשר שלי הוא שאת השיריים של הקורבן שופכים למטה, אז אולי גם את העיקר המתנות אם נתנו למטה בדיעבד זה יהיה קשר. לכן הפסוק בא ואומר אותה, לומר לא, אם נתת את הנתינות שהיית צריך לתת למעלה למטה, אז לא תוכל לאכול את הבשר של הקורבן כי זה לא קשר. אומרת הגמרא, דמים הפנימיים יוכיחו, עדיין לא צריך את המילה אותה, כי אפשר עדיין ללמוד קל וחומר, שאם נתנו מהדם של הקורבן חטאת למטה, אי אפשר לאכול את הבשר של הקורבן. איך נלמד את זה? מהדמים הפנימיים, מאותם קורבנות שמזים מהדם שלהם בתוך ההיכל. הם יוכיחו. איך הם יוכיחו את זה? שיש מהן קרב בחוץ. הרי יש חלק מהדמים הפנימיים שזורקים את זה מחוץ להיכל. את מה? את השיערי הדם. הרי שופכים על היסוד של המזבח החיצון, בחוץ. ובכל זאת, אם נותנים את עיקר המתנות בחוץ, הקורבן פסול, כי הרי צריך לתת את המתנות האלה בתוך ההיכל. דמים הפנימיים יוכיחו שיש מהן קרב בחוץ, השיריים, יש להם קשר לחלק החיצון. ובכל זאת, ואם נתנן בתחילה בחוץ, לא כיפר, אם נתן את עיקר המתנות של החטאות הפנימיות במזבח החיצון, הקורבן לא מחפר. אז אם ככה, גם לגבי קורבן חטאת, אפילו שיש לדמים העליונים קשר לדמים התחתונים, וזה שאת השיריים שופכים למטה. אבל עדיין, אם נותנים את עיקר המתנות למטה, לא חיפר, כמו שהחטאות הפנימיות, יש להם קשר לחטאת החיצונה, למזבח החיצון. ומה הקשר? שאת השיריים שופכים על המזבח החיצון. ובכל זאת, אם נתנו את כל המתנות על המזבח החיצון, אז זה לא חיפר. אז גם בחטאת חיצונה, אם נתנו את הדמים במקום למעלה למטה, זה לא חיפר, אפילו שיש לו קשר בזה שאת השיריים ישפכו למטה. אומרת הגמרא, לא, אם אמרת בדמים הפנימיים שאין מזבח הפנימי ממרקן, אתה יודע למה הדמים הפנימיים, אם נתנו את כל הדם על המזבח החיצון, זה לא יחפר? זה בגלל שהדמים הפנימיים, המזבח החיצון לא ממרקן. מה זאת אומרת לא ממרקן? הוא לא מסיים את הכפרה שלהם. לא מספיק שנתנו את הדם על המזבח החיצון, אלא צריך עוד לתת מהדם בעוד מקום כדי שהקורבן יחפר. תכף הגמרא תגיד איפה. תאמר בעליונים שהרי קרנות ממרקות אותן, אם נתנן למטה כשרין. לעומת זאת, הקורבנות חטאת, שצריך לעזות מהדם שלהם למעלה, וזהו, אין אחר כך עוד הזעה נוספת. אז אם כן, בגלל שהם יותר קלים מחטאות פנימיות, כי הרי חטאות פנימיות לא מספיקה הזעה למזבח הפנימי, יש להם עוד מקום שצריך לתת מהדם, אז אם כן, אולי בגלל זה אם נתנו את כל ההזעות על המזבח החיצון זה יהיה פסול, אבל לעומת זאת חטאת חיצונה, שההזעה היחידה שצריך לעשות זה רק על המזבח החיצון למעלה, אז אם נתנן למטה, אולי בדיעבד נגיד שכיפר. תלמוד לומר אותה, בשביל זה צריך את הפסוק אותה, אותה שניתן דמה למעלה, דווקא אז הכהנים יכולים לאכול מהבשר של הקורבן, ולא שניתן דמה למטה, שאז לא יכולים לאכול את הבשר של הקורבן. שואלת הגמרא, מהי שאין המזבח הפנימי ממרקן? מה באמת השלב הנוסף צריך לעשות בחטאות הפנימיות, והמזבח הפנימי לא משלים את כל ההזעות הדם? לאו, אלו שיריים? וכי זה לא הכוונה לשיירי הדם? אז אתה רואה מפה שבחטאות פנימיות השיריים מעקבות, כי אתה רואה שזה שזרקו את הדם על המזבח הפנימי, זה שנתנו את הדם על המזבח הפנימי, זה לא סיים את הכפרה. למה לא? כי עדיין צריך לתת את השיריים על המזבח החיצון, אבל זה הרי לא מעכב לכאורה. התשובה היא זה כן מעכב, וכאן יש לנו ראיה מהברייתא, שהדעה הזאת סוברת ששיריים מעכבות בחטאות פנימיות. אמר לי רבא, אי הכי, אם זה באמת נכון, שהם פנימיים ממרקן הכוונה על השיריים, שירי הדם זה השלב הבא שצריך לעשות אחרי שיזו מהדם על המזבח הפנימי. אז אם ככה, אין כאן שום פרחה, אפשר ללמוד קל וחומר. אפשר ללמוד קל וחומר שלמטה לא חיפר, ולא צריך פסוק, יש לי קל וחומר שאם נתנו מהדם של הקורבן חטאת, שצריכים לתת למעלה, נתנו את זה למטה, יש לי אפשרות ללמוד את זה שזה לא חיפר דרך קל וחומר, ולא צריך את הפסוק של אותה, וחוזרת חזרה השאלה ששאלנו בהתחלה, מה צריך ללמוד מאותה, מהמילה הזאת, שאם נתנו מהדם של הקורבן חטאת, במקום למעלה למטה, אז אי אפשר לכהנים לאכול מהבשר של הקורבן, כי זה לא חיפר, הרי אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. עכשיו אני יכול שוב ללמוד את זה מקל וחומר. למה? כי אתה רואה, אתה אומר שהמזבח הפנימי לא גומר את העבודה של הקורבן, של הקורבן המזבח הפנימי לא מסיים את העבודה של החטאות הפנימיות, מה כן מסיים? השיריים, כי השיריים מעכבות. אז אם ככה, יש לי עכשיו קל וחומר חדש. מה קל וחומר? תהיתי וקל וחומר, מה השיריים הפנימיים שסופן חובה בחוץ? הסען בתחילה בחוץ לא כיפר. מה אותם חטאות פנימיות? שאת השיריים שלהם צריך לשפוך על המזבח החיצון. ואם נתנו את כל הדם על המזבח החיצון, לא חיפר. אז כל שכן, הניתנים למעלה בקורבן חטאת חיצונה, שצריכים לתת את הדמים בחלק העליון של המזבח. שאין סופן חובה למטה. הרי גם זה שצריך לשפוך את השיריים למטה של קורבן חטאת רגילה, זה לא חובה, כי הרי שיריים לא מעכבות בחטאות חיצוניות. אבל אם בחטאות פנימיות זה כן מעכב, אז אם ככה יש לי קל וחומר, מה באותן חטאות פנימיות שהמזבח הפנימי לא ישלים את הכפרה, אלא צריך עוד לשפוך את הדם של השיריים על היסוד של המזבח החיצון. ואם כן, ובכל זאת אם הוא עשה מתחילה בחוץ, את כל ההזעות, בכל זאת לא חיפר, חטאות החיצוניות, שהשיריים לא מעכבות, כל שכן, שאם הוא נתן את כל המתנות למטה, במקום למעלה, ודאי שזה לא חיפר, בלי המילה אותה שכתוב בפסוק. אז אם כן, הניתנין למעלה שאין סופן חובה למטה, והסען בתחילה למטה אינו דין שלא חיפר, אז אם כן יש לנו פה קל וחומר ללמוד שחטאות חיצוניות, שבמקום לתת את הדם בחלק העליון של המזבח, נתנו את זה בחלק התחתון של המזבח, אז יש לנו קל וחומר ללמוד שזה ודאי ובוודאי שלא יחפר. אז בשמה צריך באמת את הפסוק? אומרת הגמרא, אלא, אין מזבח הפנימי ממרקן בלבד, אלא פרוכת. מה שכתוב שהמזבח הפנימי לבד לא משלים את הכפרה, זה לא הכוונה שהשיריים מעכבים. באמת אפשר לומר, לדחות את הראיה פה מהברייתא, ששיריים של קורבנות חטאות פנימיות לא מעכבת. מה הכוונה שהמזבח הפנימי לא סיים את הכפרה? הכוונה שחוץ מזה שמזים מהדם של החטאות הפנימיות על המזבח הפנימי, צריך קודם לעזות על הפרוכת שמבדילה בין ההיכל לבין קודש הקודשים. לכן אנחנו אומרים שההזעה של הדם על המזבח הפנימי מעכבת. היא לא מספיקה, אלא צריך עוד הזעה. אבל באמת השיריים לא מעכבות. אומרת הגמרא, תנו רבנן, וחילה מחפר. ככה כתוב לגבי הקורבן של יום הכיפורים. כשהוא סיים, מחפר. המילים האלה מיותרות לגמרי, מה לומדים מזה? אם כיפר, קילה. אם נתנו את כל המתנות שצריך לתת, את כל המתנות של ההזעות אדם, סיימו לתת אותם, קילה, אז אם כן, כיפר. אבל אם לא חיפר, לא קילה. אם לא סיימו לתת את כל המתנות של אדם, אז אין עדיין כפרה וצריך להביא קורבן אחר. אם לא הספיקו לתת את כל הנתינות של הקורבנות של יום הכיפורים, פר של יום הכיפורים, אז זה לא חיפר, צריך להביא פר חדש. אם נשפך אדם כמובן, ולא הספיקו לתת את כל המתנות. אם כיפר קילה, ואם לא כיפר לא קילה, דברי רבי עקיבא. אמר לו רבי יהודה, מפני מה לא נאמר, למה שלא נאמר לפי הסדר של הפסוק? כתוב, וחילה מחפר, למה אתה הופך את הפסוק עם כיפר קילה? תגיד, עם קילה כיפר, זה גם לכאורה אותו רעיון. מפני מה לא נאמר, אם קילה כיפר, ואם לא קילה, לא כיפר. אם הוא סיים את הנתינות, הוא כיפר, ואם הוא לא סיים, אז הוא לא כיפר. ואם ככה לכאורה, אנחנו מגיעים פחות או יותר לאותה מסקנה, שבשביל לחפר צריך לסיים את כל העבודה, את כל הנתינות של אדם. שאם חיסר אחת מכל המתנות, לא עשה ולא כלום. נו, אז אם הם אומרים אותו דבר, אז מה בעיניי? מה באמת ההבדל ביניהם? אומרת הגמרא, רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי, יש ביניהם מחלוקת אם יש בכלל הבדל. אחד אמר, משמעו דורשים מכה בעיניי, באמת אין הבדל. רק פשוט מאוד, רבי עקיבא למד, פשוט מאוד, רבי עקיבא למד, שלומדים את זה לפי הסדר, אם כיפר קילה, ואם לא כיפר לא קילה. אומר לו רבי ישמעאל, אתה יודע מה זה נקרא כיפר? אפילו מתנה אחת כבר מחפרת, כמו שרואים בקורבן חטאת, שמתנה אחת מחפרת, אולי מספיק באמת נתינה אחת בפר של יום הכיפורים. לכן אני אומר, לא, תגיד אחרת, אם קילה את כל המתנות, רק אז כיפר. זה הכוונה משמעות דורשים. הסבר נוסף, שזה הדעה של המאן דאמר השני. אחד אמר, זה לא רק משמעות דורשים, אלא יש ביניהם מחלוקת. אומרת הגמרא, וחד אמר, שיריים מעכבים מקביניו. יש ביניהם מחלוקת האם בקורבן של יום הכיפורים, השיריים של האדם, האם נתינתם על היסוד של המזבח החיצון מעכבת, או שהיא לא מעכבת. זה המחלוקת ביניהם. לפי דעת רבי עקיבא, זה שהוא אומר, אם כיפר, אם הוא נתן את כל המתנות שבעצם מחפרות, לא, השיריים זה לא מגיע לחפר. אז כבר כיפר, זהו. אם קילה, כיפר. אם כיפר, קילה, זהו, סיים. מספיק המתנות העיקריות. בא רבי יהודה ואומר, לא, אם קילה לגמרי, גם השיריים הוא כבר נתן על היסוד של המזבח החיצון, אז כיפר. אבל אם הוא לא סיים את שיירי אדם, הוא לא כיפר. אז זה המחלוקת ביניהם. אומרת הגמרא, תסתיים את רבי יהושע בן לוי, יהודה אמר שיריים דמעכבי. הרי אנחנו לא יודעים מה אומר רבי יהושע בן לוי, ומה אומר רבי יוחנן, חד וחד. בוא נגיד שרבי יהושע בן לוי סובר שהמחלוקת ביניהם האם שיריים מעכבת או לא מעכבת, ויש דעה שסוברת שיריים מעכבי, לפי דעתו. למה? דאמר רבי יהושע בן לוי, דברי האומר שיריים מעכבים, מביא פער אחר ומתחיל בתחילה בפנים. לפי הדעה שסוברת שנתינת השיריים של הפער מעכבת, שיתנו אותה על היסוד של המזבח החיצון, אז מה קורה אם נשפך אדם ולא נתנו את הדם על היסוד, את שירי הדם על היסוד, אז צריך להביא פר חדש, לשחוט אותו, ולא לשפוך ישר את, את הדם שלו על, על היסוד, כי זה לא נקרא שיריים. שיריים הכוונה שזה נשאר. לכן, צריך לעזות שוב בתוך ההיכל, ומה שנשאר, לשפוך על היסוד. אז אם כן, אתה רואה שלפי דעת רבי יהושע בן לוי, יש אחד שסובר ששיריים מעכבות, כי הוא כבר הולך ובונה על זה בניין. אומר, לפי המדעה הזאת, אנחנו אומרים כך וכך. סימן שהוא סובר שיש מדעה שסוברת שיריים מעכבות. הוא אומר, תגמר, אבל זה לא ראייה עדיין שזה רבי, שזה המחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה. יכול להיות שיש דעה שלישית שסוברת ככה. אומרת הגמרא, אתו רבי יוחנן, לתלי הסברה, וכי לפי רבי יוחנן אין דעה שסוברת שיריים מעכבות. הרי גם רבי יוחנן אנחנו יודעים שהוא סובר שיש דעה שאומרת שיריים מעכבות. מה הראיה? ואמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה כדברי האומר שיריים מעכבין. רבי נחמיה הולך כמו הדעה שסוברת שהשיריים מעכבות. אז אתה רואה שגם הוא סובר, רבי יוחנן, שיש דעה שסוברת שיריים מעכבות. אז מה תגיד, גם רבי יוחנן וגם רבי יהושע בן לוי, שתיהם סוברים שהמחלוקת היא אם שיריים מעכבות או לא? ודאי שיש אחר שסובר שרק משמעות דורשים מקביניו. אז אם כן, אין ראיה לא שרבי יהושע בן לוי סובר שהמחלוקת היא האם שיריים מעכבות או לא, ולא רבי יוחנן. רק מה כן? למה בכל זאת הם סוברים שיש דעה שאומרת שיריים מעכבת? זה דעה שלישית, זה לא קשור למחלוקת, רבי עקיבא ורבי יהודה. אלא מה חייבים להגיד? כדברי האומר ולאו לאן התנאי. אותם אמוראים שאמרו לדברי האומר שיריים מעכבות, הוא לא מתכוון לרבי עקיבא ורבי יהודה, אלא לתנא שלישי. אז החנמי, גם לגבי רבי יהושע בן לוי אפשר להסביר, כדברי האומר ולאו הנתנאי, ולאו להנתנאי. יכול להיות שהוא סובר כדברי האומר. זאת אומרת, לפי זה שסובר שיריים מעכבות, אבל הוא לא מתכוון שזה חייב להיות אחד מהדעות בין רבי יהודה לבין רבי עקיבא, אלא זה מישהו אחר לגמרי. עד כאן השיעור על דף נון ב'.